סליחה על העיכוב. יהיו דברינו היום מוקדשים לעילוי נשמתו של אילן רמון, יהודי בדור אחר, אמרו חז"ל, שנשרף בספר תורה אמו. נראה לי שקונים הדברים הם עליו. אולי באמת תוכנם של הדברים קשור בהחלט חלק מן הדברים שאנחנו מחוברים בהם סביב הסוגיה הזאת. אנחנו במוצאי שני ימים של ראש חודש, של ראש חודש אדר, שאנחנו מבקשים להרבות בו ככה בכפילות ושמחה. שני אדרים. אנחנו גם נכנסים לפרשיות המשכן, ואני מבקש לעסוק בשני הדברים, לפתוח בסוגיית המשכן בפרשת תרומה, אבל לעבור מהר מאוד לענייני ראשי חודשים בכלל, ראש חודש. תחילתה של פרשת תרומה עסוקה בנדבות להקמת המשכן. המשונה בפתיחה של פרשת תרומה, לעניות דעתי, לפני שנכנסים יותר מהכל, הוא סדר הדברים. עוד לא נאמר לנו בכלל שצריכים להקים משכן. אנחנו רק יוצאים מפרשת משפטים. עוד לא נאמר לנו שיש בכלל רעיון כזה שקוראים לו מקדש בהמשך ומשכן במדבר. וכבר מגיעים לפירוט כל כך מדויק של איזה תרומות צריך להביא, מי מביא, איך מביאים, ובסוף הפירוט כאילו כתוב נון בית, שכחנו להודיע, תעשו לי מקדש, יש מקווה שיהיה מקדש. הנה הפסוקים, הסדר הוא משונה קצת על פניו, וידבר השם אל משה לאמור במקור אחד, דבר אל בני ישראל, נצל על היחוד של הסילור זה הפס בדרך, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. ואגב, כל הפרשה נקראת על שם התרומה. אבל העניין של התרומה תופס פה מקום מאוד נכבד, אבל תרומה למה? תיקחו את תרומתי ל. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, ואורות אלים ועוד דמים ואורות חשים ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקצור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. מצוין. עכשיו מודיעים את ההודעה. את כל זה תיקחו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא היה צריך לשלוח לדבר אל בני ישראל ועשו לי מקדש. איך יעשו את המקדש? זהב, כסף, ונחושת, ותכלת, וארגמן, ותולעת שני ושש ועזים. זה לא יותר פשוט בעברית? לא קודם כל ההודעה על עשיית המקדש? ועשו לי מקדש, רק עוד מילה אחת לפני שנמשיך הלאה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כולם אגב תמיד שואלים, צריך היה להיות כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. כולם מזכירים בתוכו, דרך המקדש, הוא ישכון בתוכם. אנחנו הרבה פעמים עומדים זמן ארוך על כמה דייק רש"י בכל מילה, כמה הוא ראה דברים. לפעמים פחות מדי מדייקים במה רש"י לא אמר. זה לא פחות חשוב. לרש"י לא הייתה שום בעיה בפסוק. במקור 2 לא מופיע כלום לענייננו, מפני שאין שום דבר ברש"י על הפסוק. רש"י אומר, ועשו לי מקדש ועשו לי שמי בית קדושה. מצוין. כלומר, ועשו לי מקדש, לא שהם יקדשו אותי, אלא יעשו לי בית ששם תהיה קדושה. בסדר. ומה הוא עושה ושכנתי בתוכם? למה הוא לא אומר, הרי לכאורה זה קשה בפשט, היה צריך, אמרנו, להיות כתוב ושכנתי בתוכו. כנראה שאם רש"י לא אומר כלום, סימן שזה לא נכון, והפשוט הוא באמת שיהיה כתוב ושכנתי בתוכם. עובדה שלרש"י לא היה שום קושי. רש"י לימד אותנו שכשיש קושי הוא מפרש אותו והוא משתדל על דרך הפשט, ואם לא על דרך הדרש וכו'. אבל אם הוא לא מפרש בכלל, משמע שאין לו שום קושי. סימן שאם לנו יש איזשהו קושי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא קראנו נכון את הפסוקים. זה צריך להיות ברור. למרות שעשו לי מקדש בעברית זה ודאי ושכנתי בתוכו. כלומר, כנראה מי הוא הנושא של הפסוקים שלנו, לא המקדש, אלא בני ישראל. הנושא הוא לא המקדש, לכן לא פתחו בו. הנושא הוא אנחנו. דבר אל בני ישראל, ויקחו לי, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ומכל מה שכל אחד ואחד מביא להקמת המשכן, אני אשכון בתוכו של כל אחד ואחד. כלומר, המגמה כאן עכשיו היא לא איך אני משכין שכינה במקדש, אלא איך אני משכין שכינה בתוכם. והדרך להשכנת השכינה בתוכם היא דרך זה שכל אחד מביא משהו למקדש הזה. ההבאה אם כן היא העיקר. והעשו לי מקדש בא אחר כך. כנראה שזאת הדרך לקרוא כאן את הדברים. ואז הסיום, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. השאלה שנשאלת, זה יפה מאוד מה שאמרנו, אבל השאלה שנשאלת היא, איך באמת כך שוכנת השכינה בתוכנו? למה כך נקבע שעל ידי זה שאני מביא משהו להקמת המשכן, על ידי זה השכינה שוכנת בתוכי ובתוכך ובתוכך ובתוך כולנו? מדוע? למה זאת הדרך? והסיום הפסוק האחרון כנראה מלמד שיעור גדול. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. מה פירוש ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו? איפה הראה הקדוש ברוך הוא למשה את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו? זה מפורש בכמה פעמים בפרשיות. הנה במקור, נעבור שנייה לעמוד הבא, במקור מספר 7, רק שלושה פסוקים מכמה שמופיעים. וזה מאוד חשוב לתת על זה את הדעת. אנחנו הרי, אני אומר במשפט בסוגריים, פרשת תרומה מופיעה מיד אחרי פרשת משפטים. אמרנו כבר, היא מופיעה מיד במה צריכים להביא לתרומות. אחר כך ועשו לי מקדש. אז יש דיון גדול אם ציווי המשכן קודם לחטא העגל, או שציווי המשכן בא לאחר חטא העגל. לפני שבועיים עסקנו בשאלה אם יתרו קודם למתן תורה או לאחר מתן תורה. זה מאותו סוג שאלה וזה באותו מיקום. לא ניכנס לעניינים, אבל למה פרשת תרומה תמודה לפרשת משפטים, או כיצד היא תמודה לפרשה האחרונה? הרי מה היה הסיום של פרשת משפטים? בזה הזכרנו בשבוע האחרון. סיומה של פרשת משפטים הוא העלייה להר סיני וספר הברית. שם בני ישראל מקריבים בפעם הראשונה קורבנות בהר סיני, נכון? 12 מצבה כנגד 12 שבטי ישראל, ושם מובא ספר הברית, ושם משה רבינו נכנס אל הענן שבני ישראל לא יכולים להיכנס אליו, ומשה ניגש לבדו, והם לא ייגשו, ומה הוא רואה שם בענן? הנה, מקור 7. הוא נכנס אל הענן ומקבל את התורה, ומה יש שם? מסתבר, פסוקים פשוטים. וראה ועשה, מסיים בפרשה שלנו פרק כ"ה, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. משה רבינו בתוך הענן רואה את המשכן כמות שהוא. והקימותה בפרשת תצווה את המשכן כמשפטו אשר הוראית בהר. נבוב לוחות כתוב אחר כך על המזבח. נבוב לוחות תעשה אותו כאשר הראה אותך בהר. אותך, לא את כולם. כן תעשו, כן יעשו. לימור, צריך לתת על זה מאוד את הדעת. הרי עם ישראל בהתחלה גם כן רצה לעלות ולקבל את התורה ישר מהקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר היה, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרך משה, ומשה בא באב הענן, והעם עומד מרחוק, נכון? עכשיו כשהעם עומד מרחוק ומשה בא באב הענן, אז הוא באב הענן ראה את המשכן כמות שהוא. וכשעם ישראל בונה את המשכן, הרי שעם ישראל מגלה שמה שראה משה מן השמיים זה הדבר הכי טבעי לו. הוא בונה מלמטה בדיוק את התבנית שראה משה מלמעלה. לא כל עם ישראל ראה את המשכן, רק משה בענן. ועם ישראל מצווה לבנות משכן, והמשכן הזה צריך להיות מתואם למה שראה משה בתוך הענן. וכאן בעצם עם ישראל מגלה שהוא מעצמו מגיע אל ההשראה של השכינה במקום, במציאות, במציאות שלנו כאן, במקום שנקרא מקדש, במדבר עדיין משכן, מתוכו. כל איש אשר ידבנו ליבו. איך אומר משה רבינו אחר כך לבצלאל? בצלאל היית ועשית? מאיפה ידעת איך עושים בדיוק את המשכן? לכן הפרשה שלנו צמודה לסיפור הענן וההר. כי בענן ובהר ראה בעצם משה רבינו את השכינה עם המשכן, אבל זה עדיין לא מגלה שהעולם יכול להגיע לשם, כי עם ישראל לא הגיע אל הענן. רק משה רבינו יכול להיות בענן. אז האם אפשר יהיה שתישאר שכינה שרויה במציאות? או שזה יישאר דבר שהוא רק למשה רבינו ודוגמתו אחר כך? האם כל אחד מאיתנו יוכל להגיע אל השכינה הזאת? האם לכל אחד מאיתנו יוכל להיות ושכנתי בתוכם? או שיהיה רק את ושכנתי בתוכו? פרשת תרומה היא בעצם איך לוקחים את כל העם מהענן של משה רבינו בסוף פרשת משפטים לזה שכאן תהיה שכינה במציאות, שכינה במקום. אני רוצה להסביר את זה אולי מעוד כיוון אחד. בעצם כשמצווה עם ישראל על משכן, הוא מצווה על המקום שבו יקריבו את הקורבנות, נכון? שבו יעשו את עבודת המקדש. זה השלב הייתי קורא לו הרביעי בעבודת הקורבנות בהיסטוריה. השלב הראשון בהיסטוריה היה עד פרשת בו. ראינו הרבה פעמים קורבנות. אדם הקריב קורבנות. קין והבל, נוח, אברהם, יצחק, יעקב. יהודים הקריבו קורבנות, אבל לא היה משכן. גם לא היה קורבן ציבור. אנשים הביאו קורבן יחיד בבמת יחיד. בפרשת בו, לפני שעם ישראל יצא ממצרים, עברה עבודת הקורבנות שלב אחד נוסף. זה היה בקורבן הפסח. עם ישראל הקריב קורבן, אבל לא במשכן, ולא בדיוק בתור קורבן ציבור. אם כי גם כבר לא בדיוק בתור קורבן יחיד. זה קורבן כזה שהקריבו במשפחה. אבל לא על סיפור פרטי שקרה לי, אלא על סיפור של עם ישראל. אבל כן על סיפור פרטי שקרה לי, כי אני יצאתי ממצרים. זה הקורבן הכי פרטי שיש, והכי כללי שיש. אי אפשר להביא אותו סתם ביום שמתחשק לי להגיד תודה על זה שיצאתי ממצרים. הוא קרב ביום ובשעה ובצורה של הציבור, אבל לא במקום. ועדיין כיחיד, כמשפחה, כבית. מפסח הגענו להר סיני. וכשהגענו להר סיני, כבר הזכרנו את זה, עוד במצרים אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אין הכוונה שם רק לקבלת התורה, אלא למה שהזכרנו מקודם. בהר סיני עם ישראל מקריב בפעם הראשונה קורבן ציבור. 12 מצבה, 12 שבטי ישראל, המקריבים הם נערי בני ישראל. אגב, מעניין מאוד, ולא מי, ולא הכהנים. למה? כי עוד לא היה חטא העגל. וממילא הבכורים עדיין ראויים לעבוד. ולכן שלחו את כל הבכורים להביא את הקורבנות. ובאמת יש כאן כבר קורבן של ציבור, ציבור שלם הגיע למדרגה שהוא כולו יכול לעשות יחד במה. קורבן. כאילו היחידה של הציבור זה יחיד שיכול להקריב במה. 12 מצבה כנגד 12 שבטי ישראל. נפלא, אבל מה יהיה כשנצא מהר סיני? הרי לא נשאר לעד בהר סיני. הרי בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא אפילו יגיד לנו, פנו, שאו לכם, רב לכם שבט בהר הזה. אז מה יקרה? אז רק משה רבינו יישאר עם המשכן? אז כבר לא נוכל להגיע למדרגה הזאת? אז נחזור לזה שרק יחידים יכולים להקריב קורבן יחיד במשכן היחידי שלהם? על הר סיני נאמר, היום הזה נהיית לעם. אז איך נביא את זה לידי ביטוי של ציבור? עברית אחרת, בלשון חסידית יותר. כאן צמצמו את השכינה למקום. כאן קבעו שלא רק באופן יחידי או באיזשהו מקום שהוא קדוש באופן זמני, הגבל את ההר וקידשתו ויש ברקים וקולות ולפידים, אלא יש שכינה שמצאת במציאות, ומה שראה משה בענן עם ישראל בכוח שלו יכול לגלות על ידי זה שכולו מביא ביחד את המשכן. וכשכולם ביחד מביאים את זה, הם יכולים פה בארץ לייצר את מה שראה משה בהר, בענן, בשמיים. לפי זה הפרשה הזאת היא לא רק סתם פרשת ועשו לי מקדש, ולא צריך היה להיות כתוב ושכנתי בתוכו. כל הפרשה עוסקת בשאלה הנמשכת מסוף פרשת משפטים, איך תמשיך השכינה לשכון בתוכנו אחרי שיצאנו מהר סיני? הנושא של הפרשה הוא ושכנתי בתוכם. איך תימשך השראת השכינה? איך יוצאים מהר סיני ולא הולכים לאיבוד? הרי המשבר שיכול להיות אחרי הר סיני הוא נורא. האם יהיה מקום שבו אני, שלא הייתי בענן, אוכל להיות במשכן? צריך להבין שכשמשה עלה לענן ואנחנו נשארנו למטה, מצד אחד למדנו לימוד גדול, למדנו מי זה משה רבינו ומה עניינו, אבל מצד שני, חס וחלילה, אפשר להבין שהענן והשכינה והקדושה, זה שייך רק למשה רבינו. זה לא יהודי. זה שייך לתפיסות עולם אחרות. יש דברים ששייכים רק לאיש ההוא שלא אוכל ולא שותה 40 יום ו-40 לילה. אם נעמיק טיפה, לפעמים אני חושב על זה, הפסיכולוגיה שמביאה לחטא העגל, אפשר להבין אותה. אם האיש משה לא ידענו מה היה לו, וכל כללי המגרש שחלים אצלנו אינם חלים אצלו, אז הוא כבר לא יכול להשפיע עלינו. אז הוא יתנתק מאיתנו. ואז יכולה להיות סכנה עצומה. וזה בא לפתור המשכן. לכן זאת לא פרשת ועשו לי מקדש. זאת פרשת ושכנתי בתוכם. זאת הפרשה שבאה לברר איך אני מעצמי מגיע לירושלים של מעלה שלי. מגיע למה שראה משה בענן. איך אני, כבן ישראל, כבן העם הזה, כאחד מ-12 שבטי ישראל עם 12 המצבה, יכול במחצית השקל ובעוד מחצית שקל ובעוד מחצית שקל להוביל עולם מציאותי לעולם הזה שראה משה, עם העוצמות של ה-40 יום ו-40 לילה והר סיני השן כולו והקולות והלפידים והברקים. איך אנחנו יכולים להוביל את זה? מלי שהפתיחה הזאת של פרשת תרומה מובילה אותנו ישירות לסוגיה של ראש חודש. אני רוצה להתחיל את הסוגיה של ראש חודש שוב בנושא של המשכן, הפעם של המקדש, של הקורבנות, ואחר כך של השיר של ראש חודש, של ברוכי נפשי. זה קצת להגיע ממש לאותם דברים שדיברנו עכשיו על מקדש ומשכן, אבל לנסות להבין את המושג הזה של ראש חודש. אולי נתחיל מהתפילה שאמרנו כולנו היום במוסף, היום ואתמול, במוסף של ראש חודש. במקור 5, בעמוד הראשון למטה, מופיעה תפילת ראשי חודשים לעמך נתת. היא מופיעה אגב בשתי הנוסחות, בנוסח האשכנזי ובנוסח הספרדי, יש עוד כל מיני נוסחאות ביניים, אבל אצל כולם בסך הכל הפתיחה מאוד דומה. לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה, מה היא בדיוק, אני עוזב עכשיו את המשכן, נחזור אליו בסוף בסוף, מה היא בדיוק הגדרתו של ראש חודש? לא אכנס לזה, סוגיה הלכתית מעניינת מאוד. ראש חודש הוא מועד, מבחינה מסוימת, הוא מועד. לעתיד לבוא זה בכלל יהיה חג גדול, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת ושבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. בכלל אנחנו פוגשים בתורה ובראשי חודשיכם ובמועדיכם. איך קראנו בשבת? בהפטרה? בהפטרה של שבת מחר חודש. בשיעור שעבר עסקנו בהפטרת פרשת משפטים, אבל בשבת קראנו מחר חודש. אז בהפטרה קראנו ויאמר לו יהון נתן מחר חודש, מחר ראש חודש, ונתקדתיו כי יפקד מושבך. רש"י מסביר, מחר חודש וישנה סעודת חג, כי אז מקריבים ואז זה סעודה ועסוקים בזה. מאידך ראש חודש הוא יום לא רגיל לגמרי, כלומר הוא כן יום שעושים בו מלאכה, הוא צריך להבין אותו בדיוק מהו, אבל לא לגמרי. לא ניכנס הרבה להגדרות של ראש חודש, אני רוצה להיכנס לראש חודש דרך התכונת אופי שלו מתוך התפילה הזאת. בוא נקרא אותה, כי התפילה הזאת לא קיימת במועדים ובחגים האחרים אלא רק בראש חודש. בכל אחד מהימים הטובים אנחנו במוסף מזכירים את הנושא של המקדש וירושלים, נכון? ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, אנחנו כל הזמן מדברים על על המקדש, אנחנו מדברים על זה בכל התפילות של ימים טובים. אבל הפתיחה קיימת רק בראש חודש, בוא נראה אותה. ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. אני עוזב את נושא הכפרה, שהוא סוגיה בפני עצמה, זה שעיר חטאת של ראש חודש, פעם עסקנו בזה. עוזב את סוגיית הכפרה, ממשיך הלאה. ביותם מקריבים לפניך דבחי רצון ושעירי חטאת לכפר באדם. זה מעניין מאוד. ביותם מקריבים לפניך דבחי רצון. לא הבנתי. ובפסח מה שמקריבים זה לא דבחי רצון. בכל חג, רק בראש חודש זה דבחי רצון? הביטוי דבחי רצון הוא ביטוי מעניין מאוד. הוא יפה. אילו הוא היה בא בניגוד לביטוי דבחי חובה, יש חובה, נכון? יש נדבה. טוב, הייתי מבין. אבל ראש חודש הוא האפיון של דבחי רצון יחסית לכל החגים האחרים. זה חובה להביא קורבן בראש חודש. מה כתוב פה? מה פירוש המושג הזה? ושעירי חטאת, בנוסח הספרדי, ושעיר חטאת לכפר באדם. זיכרון לכולם יהיו אוהיה ותשועת נפשם מיד שונא. למה דווקא זה? לא הבנתי. למה הקורבן של ראש חודש הוא תשועת נפשנו מיד שונא יותר מכל קורבן אחר? איפה ראינו את זה? כל החלק הזה של התפילה לא קיים בשום חג אחר. זה דבר מעניין מאוד. נמשיך. מזבח חדש בציון תחיל. זה יופי. בטח שאנחנו רוצים מזבח חדש. ובסוכות מה אנחנו רוצים? מזבח ישן. למה צריך לראש חודש? זה יפה, ראש חודש, חדש. נחמד מאוד, נו. מזבח חדש בציון תחיל, ועולת ראש חודש נעלה עליו. ועוד פעם, אם שכחנו, ושעירי עיזים נעשה ברצון, ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. מה כולנו? תמיד נשמח כולנו. הרי מדובר פה שבעזרת השם בית המקדש ייבנה. אז לא הבנתי, אז רק בראש חודש נשמח כולנו בעבודת בית המקדש. אין את זה באף תפילה של חג אחר. ובשירי דוד עבדך הנשמעים בעיריך, האמורים לפני מזבחיך, גם בזה נשמח, בשירי דוד עבדך, רק בראש חודש נשיר את שירי דוד עבדך. כל יום הלוויים שרים שיר בבית המקדש, משירי דוד. כל חג הם שרים שיר משירי דוד. ושלא יחסו עליי, היום היחיד מכל החגים שלא כתוב בפירוש איזה שיר שרים, זה ראש חודש. עוד רגע אני אגיע למקור שממנו אנחנו אומרים בשיר של יום ברכי נפשי. נכון? בכל הנוסחות. וברוב הנוסחות. אני אגיע עוד מעט לזה, אבל דווקא שירים אחרים, זה כתוב ברור מה שרים בשבת, ומה בראש השנה, ומה ביום כיפור, ומה ב... לא הבנתי, למה בשירי דוד עבדך הנשמעים בעיריך זה שייך לראש חודש? אגב, במכתב שכותב המור הזקן ניגור, הרבי ניגור, על האמרי אמת. סליחה, אחיו של בעל האמרי אמת לאדמור עצמו. הוא כותב לו תיקון מחדש, בהקדמה, האדמור האמרי אמת לאחיו שהיה בפולין, הוא היה פה בירושלים, זה אומר לו שכשהוא הגיע לירושלים, לא, אנשים לא כולם זוכרים את הסיפור או לא יודעים, חסידות גור הגיעה הנה, הגיע הרבה למחשבות איך מעלים את כולם. פעם, פעמיים, שלוש, והדברים התעכבו קצת. בהמשך אנחנו יודעים. שם הוא כותב לו, מה פירוש בשירי דוד עבדך הנשמעים בעיריך? הוא אומר לו, תמיד אמרנו תהילים, אבל זה בכלל לא דומה לשירי דוד כשהם נשמעים בעיריך. זה שירי דוד אחרים לגמרי. השירי דוד עבדך כשהם נשמעים בעיריך הם נשמעים אחרת בכלל בכלל ממה שהם נשמעים אצלנו. טוב, זה דבר יפה, אבל למה זה שייך לראש חודש? ושירי דוד עבדך הנשמעים בעיריך האמורים לפני מזבחך או לפני מזבחיך. הסיום בכלל לא מובן. אהבת עולם תביא להם. למי? השירים לעם ישראל. מה זה אהבת עולם תביא להם? מה זה שייך עוד פעם לראש חודש? מה זה אהבת עולם תביא להם? כלומר, אהבת עולם תביא להם, הכוונה היא אהבת עולם תאהב אותם. נכון? אז למה זה עוד פעם? למה האהבה והרצון, שימו לב למושגים האלה, למה זה שייך דווקא לראש חודש? וברית אבות לבנים תזכור. ההמשך זה כמו כל החגים. אי רצון מלפניך שתעלינו בשמחה לארצנו, תתאינו. כאן יש כבר שינויים קטנים. אבל מכאן זה כמו כל החגים. אין ספק שפתיחה כזאת של תפילת ראש חודש, של מוסף של ראש חודש, אומר לנו משהו על היום. אולי מתוכה נוכל להבין קצת את העניין של ראש חודש. אמרנו שבשירי דוד עבדך נשמעים בעיריך, זה שיר מיוחד ששרים בכל חג. מה מקור האמירה של ברכי נפשי בראש חודש? לא אכנס בקוצר זמן, אבל... מאוד מעניין, תראו כמה הוא רחוק. הפעם הראשונה שמופיע הרעיון של ברכי נפשי כשיר של יום של ראש חודש, אנחנו אומרים אגב ברכי נפשי מתי עוד? במנחה בשבת. אחרי מנחה של שבת אומרים ברכי נפשי בחורף. קיץ אבות. בחורף את ברכי נפשי. פרק ובדלת ותהילים. עוד מעט נראה אותו. הפרק המופלא הזה שמתאר את הטבע, את ההוויה, את הכל. נדבר עליו עוד מעט. הוא עיקר דברים. בעזרת השם. אבל ממתי מתחילים להגיד שיר של יום בראש חודש? בטור, אני אומר על פה, רק כדי שיהיה לנו את המקורות לפנינו, בטור לרבי יעקב בן הראש, שם כתוב בפעם הראשונה, נהגו בספרד לומר מזמור ברכי נפשי בראש חודש, הוא מביא טעם שנראה מאוד מקומי, כי כתוב עשה ירח למועדים ש... שמש ידע מבואו, עשה ירח למועדים, תשת חושך לילה וכו'. אז כתוב שם את העניין של חידוש החודש. לכן אומרים כזה מזמור ארוך, מה אנחנו צריכים לסבול בגלל עשה ירח למועדים כל כך הרבה זמן, ככה ברוכי נפשי. שיר של יום, תמיד בסוף התפילה גומרים הולכים. ברוכי נפשי, אין ברירה שם, זה ארוך. אז מה, עשה ירח למועדים, ככה זה, ונהגו בספרד. אגב, ונהגו הזה ממשיך. הארוך השולחן מביא מקור אחר, מאוד מעניין, מאוד מתאים לארוך השולחן להביא את זה, אבל תראו כמה זה רחוק, ולכן אני רוצה בכל זאת להבין לעומק מה המחבר את ברכי נפשי עם ראש חודש. במקור שלוש הוא כותב כך, בסימן הקודם, אתם רואים במקור שלוש, סימן תף כף דלת בארוך השולחן. בסימן הקודם שמענו ארוך השולחן אחרונים, דורתיים שעברו, בסימן הקודם תמנו, מי דלא חשיב זה שלא חושבים, מחשיבים במסכת סופרים, שיר מוסף של ראש חודש. מסכת סופרים שם מובאים כל השירים שאומרים בחגים, ולא כתוב כלום על ראש חודש. ונראה לי, כך הוא כותב, ששם בראש פרק יוטט איתה, כתוב, ובראש השנה אומר כל העמים תקעוך. אנחנו זוכרים את המזמור, למנצח, לבני קורח, מזמור, כל העמים תקעו כף, אנחנו אומרים את זה תמיד לפני תקיעת שופר. אז שם כתוב, בראש השנה אומר כל העמים תקעו כף. ביום הכיפורים, ברכי נפשי. מעניין מאוד, במסכת סופרים. וממעמקים קראתיך. וחג הסוכות, נודע ביהודה אלוקים ובישראל גדול שמו, זמור עין ד' וכולי, עיין שם. זה אינו מובן מה עניין ברכי נפשי ליום הכיפורים. נכון? שאלה מצוינת. ובאמת הוא כותב בסוגריים ארוך השולחן, הגרא מחק זה. זה לא סמחק, אצל הגרא בגרסה, לא הופיע בכלל ביום הכיפורים ברכי נפשי, הוא לא הבין מה רוצים. ביום הכיפורים עם העמקים קראתיך, זה ודאי. אבל לא ברכי נפשי. ראש השנה כל העמים תיקחו חר. סוכות נודע ביהודה, כי שם כתוב היי בשלם סוכו. בסדר גמור. ומדובר על הסוכה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. ויום הכיפורים, מהעמקים לא כתוב כלום מלא. אז הגרם אחר. ואז הוא כותב, אני קורא את השורה האחת לפני האחרונה, ולכן נראה לי, וכך צריך לומר, בראש חודש ברכי נפשי, ובראש השנה אומר כל העמים תקעו כף, וביום הכיפורים עם העמקים. ולפי זה שפיר, לפי זה יפה שהזכיר שיר מוסף של ראש חודש. נו, אז יצאנו חיים. מצאנו לפי איזשהו רעיון, כלומר אין לו הוכחה לגרסה הזאת. הוא רק אומר, לא הסתדר לי כלום, אז תעשה מהראש השנה, תעשה צ'ופצ'יק להיה, יצא לך ראש חודש, תזיז את זה חצי מטר ימינה, אז יצא לך גם בכלל מסודר, והנה יש לנו מקור לברכי נפשי. ביום שבו אנחנו מדברים על שירי דוד עבדך, זה המקור לשיר של יום. שיצא לי עם... אין לו גרסה. כלום, ההפך, הגרא לא עוזר בכלל, כי הגרא מחק את זה בכלל. הגרא רק מפריע לארוך השולחן. הוא בכלל מחק את ברכי נפשי שם. אז עם הגרא הוא נשאר בכלל בלי כלום. עכשיו הוא אומר, לא, אבל זה יוצא נחמד. כי כתוב שם בראש השנה, כל העמים תיקחו כף, ביום הכיפורים עם העמקים ברכי נפשי, כנראה ברכי נפשי שייך לראש השנה, וראש השנה זה לא ראש השנה, זה ראש חודש. בסדר. צריך מזון קצת יותר מסביע, כדי להסתדר עם בעיה כזאת של שיר של ראש חודש, זה מועד, שלא מופיע בכל העסק. ומאידך, נדמה לי שאין עוד שיר של מועד שמופיע כל כך הרבה כמו ברכי נפשי, כל שבת. אני יודעתי כשחושבים לעומק, הרי אין שיר יותר מתאים לראש חודש. פרק ובדלת, עכשיו בעצם השיעור צריך להתחיל. פרק ו' דלת, פרק של ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי, גדלת מאוד. זה פרק מופלא. דברנו פעם, פעמיים, בפסוקים מסוימים בפרק הזה, אבל אני רוצה לראות אותו. עומד דוד המלך ומתאר את הבריאה. הוא מתאר את הבריאה, הוא מתאר את הבריאה עצמה, הוא מתאר את חידוש הבריאה, אבל נדמה לי שיותר מהכל הוא מתאר את ההרמוניה של הבריאה. לכל דבר יש את המקום שלו, כל דבר איכשהו קשור אל השני, וכל דבר מאפשר לשני להתקיים. יש חיות של יום, יש חיות של לילה. והחיות של הלילה צריכות להיכנס ביום למחבואים שלהם, והחיות של היום בורחות בלילה. והסלעים הם החסל השפנים, וההרים הם ליעילים. וכל אחד שורד ומקיים בעצם את השני. בואו נראה טיפה מהפסוקים. זה פרק מופלא של טבע, אבל אותי מעניין שם כל הזמן, כמובן מה שלדעתי דוד מחפה שם כל הזמן, האדם. כי הפסוק החותם את הפרק, החותם את הפרק, שממש חוזר לפסוק הפותח אותו, איך מתחיל הפרק? ברכי נפשי. הוא גם מסיים ברכי נפשי. כשדוד המלך פותח ומסיים באותו משפט, הוא אומר, זה הכל. אז במה חותם הפרק? ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את השם הללויה. מכל החיות, מכל הדוממים, מכל האוניות והרמסים והדגים שעוד רגע נזכר בהם, דוד המלך לא כעס על אף אחד. אף אחד לא מזיק לבריאה. בסוף הוא כועס על החטאים, על הרשעים. מה יש? אתה לא יכול פרק אחד הרמוני, יפה, בלי לכעוס עלינו בסוף. איך זה קשור? כלומר, כנראה שהאדם לא עושה משהו שהוא צריך לעשות. זה מטריד את המלך, זה מטריד את המשורר. משהו קורה פה בבריאה, והאדם לא עושה את התפקיד שלו בתוך הבריאה הזאת, אבל איפה זה מופיע בפרק? בוא נזכר בו קצת. השם אלוקיי, אני חוזר להתחלה, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. עושה אור כסלמה, תראו איך הוא חוזר אגב על ששת ימי בראשית. עושה אור ואי אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה, המקרב המים עליותיו, איך הוא בורא את המים העליונים, השם אבים רחובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, כמובן שם בכל פסוק פה שעות, אני רוצה רק לראות את המכלול, משרתיו אש לוהט, יסד הנה הוא עובר עכשיו מהשמיים אל הארץ, יסד ארץ על מכוניה, כדי שהיא לא תימות עולם ועד, תהום, עוברים עכשיו לתהום, כל לבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים, עם גערתך ינוסום, זוכרים שהוא מבדיל בין הים לבין היבשה, הוא מזיז נכון והוא מפריד, ואז כאן יעברו המים, ומכאן תהיה היבשה ותראה היבשה, מנקור העמך יחפה איזון, יעלו הרים ירדו וקעות אל מקום זה יסדת להם, גבול תמת, בל יעבורון, מי? המים האלה, יש גבול, המים לא יעברו את הגבול, הגבול כמה גרגרים של חול, אבל אתה שמת את הגבול הזה, בל ישובון לחסות הארץ, כמו שהמים עשו פעם. ואז שיש כאן יבשה ויש כאן מים, חוץ מים ויבשה, גם ביבשה יש המון מים, המשלח מעיינים בנחלים, הנה יחסי הגומלין בין הים ליבשה, בין הרים יהלכון, ישקו כל חייתו שדי, ישברו פרעים צנעם, ועכשיו עוברים למעלה, עליהם אוף השמיים ישכון, מבין אופאים ייתנו קור, משקי הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תשבע הארץ. ואתה מזין את העולם, אתה מסביע אותו. אגב, עוד רגע האדם יגיע, אבל תשימו לב כמה הוא לא נעים. מצמיח חתיר לבהמה, ועשב למקבילה. ועשב לעבודת האדם. ומה הוא עושה אדם? הוא, יש לו עשב לעבוד. להוציא לחם מן הארץ. בשביל זה יש בעולם חציר ועשב, נכון? העשב נועד, החציר לבהמה, והעשב כדי להוציא ממנו לחם. לאדם יש כישרון לקחת עשב ולעשות ממנו לחם. לבהמה אין את הכישרון הזה. לכן הוא מצמיח לחציר. היא לא עושה מהחציר לחם חי. היא אוכלת את החציר, מסתדרת עם זה טוב, וחי מספיק. האדם לוקח את העשב, עושה ממנו לחם. להוציא לחם מן הארץ. ויין, הוא לוקח את העשב, זאת אומרת, הפעם כבר את הגפנים ויודע לעשות מהם יין. ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יצעד. מוזכרים פה הלחם, השמן והיין. שלושת הדברים האיכותיים שהאדם יודע לשכלל מהטבע. מצוין. ומה קורה לאדם מזה? הוא סועד. נכון? לחם לבב אנוש יצעד. הוא שבע. לא רק הוא. ישבעו עצי השם, גם העצים שבעים, גם הבהמה אוכלת, גם האדם שבע. ערבי לבנון אשר נטע, שם ציפורים יקננו חסידה בראשים, בתארים הגבוהים ליעילים, צלעים, שפנים, ירח למועדים, שמש אדם מבואו, חושך, לילה, בוא תרמוס כל חיית או יער, הנה הרגע של החיות. יש חיות שהן נסתעות ביער, והן נסתעות בלילה, תשת חושך בי לילה, ובלילה רומסת כל חיית או יער, חיות טורפות. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. תזרח השמש, יהיה סייפון. השמש זורחת, הם מתחבים. ואל מעונותם ירבטון. ואז האדם יכול לצאת. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ארץ. יפה יפה, אבל זה לא מעליף קצת שהאדם הוא פשוט אחד מכל הזואולוגיה הזו? אין לו איזה תפקיד פה, הוא לא יכול להגיד משהו באמצע, להגיד וואו, להגיד ריבונו של עולם, אני מקבל משהו. המשורר ממשיך, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית מלאה ארץ קנייניך. אגב מעניין, מה קריאת ההתפעלות הזאת באמצע, הוא הרי עוד לא גמר. הנה הוא עובר הלאה. זה הים גדול ורחב ידיים, למה מה רבו לא מופיע בסוף? זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות, שם אוניות יהיה על איכון. האוניות זה כבר כן בני אדם קצת. לוויתן זה יצרת לשחק בו. כולם אליך יסבירו לתת אוכלם בעיתות, תיתן להם ילקוט ותפתח ידך. מי זה כולם? כולם. החיות, הרמסים, הדגים, הלוויתן, האדם, הבהמה, יעילים, השפנים, כולם. גם הסלעים, גם הדוממים. כולם מקבלים ממך את החיים. נצר פניך יבהלון, תוסף רוחך יגבעון ואל עפרם ישובון. העולם הזה יכול לחיות ולמות. תשלח רוחך יבריאון, אחרי שתשלח רוחך הקדוש ברוך הוא בונה עולמות, מחריב, בונה, מחריב, בונה, מחריב. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשה, ואיפה האדם? המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו. עכשיו מופיע האדם. שירה על השם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי אנוכי אשמח בהשם, יתמו חטאים. מה כתוב? מילא שכתוב פה דבר פלאי תלאות. האדם רואה את כל הבריאה, הוא רואה את כל הטבע ומה הוא עושה. הוא עושה פעולה אחת, אתם שמתם לב? פעולה אחת בלבד. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הארץ. הוא רואה את הטבע, את הטבע, את הבריאה, קם בבוקר, לוקח את התיק, דופק כרטיס, הולך לעבודה, חוזר בערב, רואה מבט, הולך לישון. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הארץ. מצוין. יש לך עוד משהו פה להגיד לקהל, או שבזה סיימת את תפקידך? סך הכל כדאי גם לזכור את הבריאה. כשדוד המלך תיאר את הבריאה, הוא לא בטעות לדעתי דילג על בריאת האדם. לא נעים להגיד, כי הבריאה הייתה מאוד מאוד מסודרת גם בלי שהאדם הגיע. כל הבריאה, האור והשמיים והארץ והים והיבשה, הוא תיאר את הבריאה עד היום השישי, עד האדם. כלום, אף מילה על האדם. כי הבריאה הייתה מסודרת. אז מה בעצם האדם צריך לעשות? זה לא סתם הבריאה מסודרת. צריך להבין את זה ברמה הטבעית של מה שדוד מתאר. הרי זה פילי פלאות. דוד מתאר פה את מה שאנחנו קוראים בטבע. לכל אחד יש תפקיד בטבע שאולי הוא לא מודע לו. אבל כל אחד יש לו את התפקיד בטבע. מסתובב בטבע אתה יכול להבין את ברכי נפשי. עוד רגע אני רוצה לשאול מאיפה דוד המלך כותב את המזמור הזה. אתה מסתובב בטבע לרגע אתה יכול להבין את ברכי נפשי. אתה מסתובב, אתה רואה, לא יודע, לא מזמן הלכתי ליום במדבר. אתה רואה את השיטה, את עצי שיטים עומדים של הפרשה שלנו. על השיטה הזאת, למי שאף פעם לא הלך, צריך ללכת. על השיטה המדברית הזאת גדל טפיל, שקוראים לו ארנוג השיטים. מין צמח כזה, שתפקידו זה פשוט למצוץ את החיים של השיטה. הוא הורס אותה. את הטיפת מים שיש שם הוא לוקח הכל. הפעם הראשונה שראיתי את ארנוג השיטים הזה, אני רציתי להביא את כישוריי הבלתי מפוקפקים, ולסייע לשיטה המסכנה, אז הוא צריך לחתוך אותו כבר. כי זה דבר נורא, הוא סתם הורס. אבל עצרתי כי רציתי להבין מה קורה שם, ואז הסבירו לי. ולארנוג השיטים הזה יש את הפרח שלו, והפרח הזה מאביק, והאבקה הזאת מביאה את הציפור, והציפור מביא את האבקה למקום הבא, והאבקה מביאה את היעילים שמסתובבים שם, והיעילים עם ההפרשות שלהם מביאים את הזיבול של המקום, והזיבול של המקום מביא את ה... אתה עומד שם מופעם, ואתה פתאום תופס שיש איזה מערכת מדהימה שאתה לא מבין אותה בכלל. הוא היחיד שרצית להתערב היה להפריע קצת. אז מה התפקיד של האדם? הוא נברא ביום השישי כמה? כמי שגם צריך להוסיף משהו כאן או שהטבע כבר היה. מה תפקידו? אגב, תמתי לעצמי תמיד, פעם דיברנו על זה נדמה לי, איפה יושב דוד המלך וכותב את המזמור הזה? היום אין לי שום ספק. מי שאומר ספארי. אני מסכים כי לא יכול להיות מקום אחר שיש בו גם יעילים, גם נמרים, גם עריות, גם דגים, גם אוניות. לא ראיתי אוניות בספארי, אבל יכול להיות שאפשר להכניס. לו יצויר שזה לא בספארי, נניח שאנחנו לא מקבלים את הפשט הזה. כאפשרות. אז איפה הוא כותב אותו? מי שיגיד לי שהוא כותב אותו מתחת לפלורוסנט בחדר העבודה, אין לי מה להתווכח, הכרחמנות. מה אני יכול לעשות? קודם, מי שיכול לכתוב את זה מתחת לפלורוסנט, זה יישאר. הדרך היחידה אולי להסביר, הרי אין מקום שכל מה שכתוב פה מתרחש ביחד. אין ערים גבוהים ליעילים ואוניות. אין. המקום כשאתה קורא על היעילים ועל השפנים ועל הסלעים ועל הנמרים, לוקח אותך די קרוב לאן? לעין גדי. זה מקום מאוד חביב על דוד המלך. הוא יושב במדבר יהודה וכותב הרבה מאוד מזמורים. אבל שם אני לא בטוח שהוא ראה דגים ורמסים ואוניות ולוויתן. נשאר לו רק דבר אחד, וזה ודאי לא נראה אפשרי, שהוא לקח איזה ג'יפ כזה ונסע ממקום למקום, עם משקפת הוא הסביר. זה יעילים, זה... גם זה לא נראה ריאלי. לעניות דעתי אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, ואם זה נכון זה אפלה ופלא. דוד המלך יושב במקום היחיד שזה אפשרי. לכן הוא עוצר במרב ומעשיך השם לפני זה הים גדול, מיד תראו. הוא נמצא במקום שהוא יושב וכותב על הטבע תמיד בעין גדי למעלה במדבר יהודה. והוא מדבר על ההרים ועל היעילים ועל השפנים ועל חיות הלילה ועל חיות היום ועל הכל, הוא רואה את הכל שם. ואז הוא עוצר ואומר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. הוא מסתכל למעלה מעין גדי למטה אל ים המלח, ואז הוא מתחיל לומר כך, זה הים, ים המלח, Dead Sea, הכל מת, שם אוניות יהלכון, עוד ילכו שם אוניות. שם תשחק עם הלוויתן של ששת ימי בראשית שכולנו מחכים לו. שם יהיה רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. אתם יודעים מתי כל זה יקרה? כשיתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. רק אז אוכל למלא את השאיפה שלי, ברכי נפשי את השם, הללויה. אגב, לי גם אין ספק ששם בעין גדי הוא עומד, רואה את המציאות בשבר שלה. איפה יש עוד מקום להגיד המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויאשנו יותר משם? מאיפה לקחתי את זה? דוד המלך לא גר במדבר יהודה. הוא נמצא שם, הוא בורח לשם. הוא מנבא שם. הוא חוזר לעיר דוד אחר כך. החלום שלו הוא לבנות את בית המקדש. כשאנחנו מדברים על בית המקדש, עוד מעט נחזור לראש חודש. אחר כך נחזור למשכן ולתרומה. אחרי זה נגמור. כשאנחנו מדברים על בית המקדש, אני לא חושב שבחזוננו אנחנו רואים את הנקודה שדוד ראה. אני רוצה ללכת איתכם ברשותכם שנייה למה שראה יחזקאל כשהוא ראה את בית המקדש. מקור 6. מקור 6 הוא פרק ממזיין ביחזקאל, אגב אחד מתשעה הפרקים האחרונים בספר יחזקאל, פרקי חובה. שבהם יחזקאל רואה את המקדש השלישי. אגב, יחזקאל זה המהדורה הבאה של מה שראה משה בענן. משה ראה בענן מקדש של אש, ויחזקאל לוקח אותו הקדוש ברוך הוא, ויניחני כמו שהוא מגיע תמיד אל הבקעה ועם אל העצמות, וכמו שהוא מגיע לנהר כבר, הוא נלקח מבבל והוא פתאום מושם בבית, והוא רואה את המקדש, והוא מתאר את המקדש השלישי בתשעה פרקים מפורטים מאוד, זה ממש לא פרקי נבואה קלאסיים. הוא מתאר פרטים עם מידות, חלק מאוד גדול מהבעיות ההלכתיות לגבי מידות המקדש נמצאות מהפרקים האלה. כל הסוגיות קשורות לשם. בפרק ממזיין הוא פתאום עוצר ומתאר את התיאור הבא. וישיבני, אגב זה שוישיבני ויוליכני ויקחני, כשהוא הגיע לשם, הראה לו הקדוש ברוך הוא, איש עם כובע הנחושת, יש לו פשטים ביד, קו, מין כזה אמת מידה שהוא מחזיק, והוא המורה דרך שלו. הוא לוקח אותו, הוא מסביר לו, הוא מחזיר אותו, הוא מביא אותו. מפליא ללכת איתו שם בפרקים האלה. הנה בפרק עם זין, תראו מה קרה לו, וישיבני אל פתח הבית. זה אחרי שהוא לקח אותו שם לסיור במקומות אחרים. וישיבני אל פתח הבית. והנה, מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה. הוא מן הסתם צעק נזילה. מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה מזרחה. כפני הבית קדים. אם נזכר שנייה בירושלים עיר הקודש, הכותל המערבי הוא המערב של בית המקדש. פני הבית מהצד המזרחי. לכיוון הר הזיתים, עיר דוד, לרדת לכיוון למטה, לים המלח. כפני הבית קדים. והמים יורדים מתחת מקטף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוציאני דרך שער צפונה, ויסיבני דרך חוץ אל שער החוץ. דרך הפונה קדים, והנה, זוכרים שמקודם היו מים יוצאים? מה קורה עכשיו? והנה מים מפקים מן הכתף הימני. וואה, זה כבר מעיין שלם. בצאת האיש קדים, האיש מורה הדרך, בצאת האיש קדים וקו בידו, זוכרים את הקו שאמרנו כל הזמן שהוא הולך איתו ומדריך? ויעמוד אלף פעמה, נפלס המים בכנרת. נפלס המים בהר הבית. ויעבירני במים מי אופסיים. המים הם ככה נמוכים, אבל כבר אי אפשר ללכת במקום יבש. הים עוד אלף, ויעבירני במים מים ברכיים. אנחנו ממשיכים, וים עוד אלף, ויעבירני מי מותניים. הים עוד אלף, נחל אשר לא אוכל לעבור. כי גאו המים מי שחו. נחל אשר לא יעבר. מזכיר לנו איזה מקום שבו עם ישראל לא יכול היה לעבור ובסוף עבר, אבל הפוך.
פסוק, עוד מגיע. ויאמר אליי, הראית בן אדם? ויוליכני, וישיבני שפת הנחל. עליי שפת הנחל, כי אי אפשר לשבת בשום מקום אחר, הכל מים. ושובני, והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. אני מסתכל במים, לאן המים האלה הולכים? הם יורדים למטה. כלומר, הם אמורים להגיע עוד מעט לאן כנראה, עוד מעט נראה שזה ודאי, לא כנראה. לים המלח. והנה עץ רב מאוד מזה ומזה. אגב, פילי פלוד, אתם זוכרים מישהו שראה מים, הם היו מאוד מרים, והוא ראה עץ? משה רבינו אחרי ים סוף, הוא מגיע למרה, והמים מרים, והוא לא יודע להמתיק אותם. ויורהו השם עץ, הוא משליך את העץ והמים מתמתקים. זה לא היה קני סוכר, דיברנו בזה יותר מפעם. זה היה עץ מר. הוא לימד אותו איך ממתקים את המר. ננסה עוד רגע להגיע לזה. ושובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. ויאמר אליי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה. זוכרים שיום אחד יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח וכו'. וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים. הירושלמים, תמיד כשהם כותבים ירושלים, הם כותבים בקיצור ים. אני תמיד חשבתי שזה התסכול שלנו. זה אגב נכון. כלומר, מדברים על ירושלים וזה, אבל זה אין. אז תמיד כותבים ים. יכול להיות שהכוונה על הים הזה. אני ככה חושב היום. תציירו רק שנייה את הים של ירושלים. את הים שיוצא מבית המקדש. עכשיו, מה קורה הלאה? המים בים המלח נרפאים. דרך אגב, סתם סוגריים. ומה יהיה עם המלח? מה יהיה עם התיירות, עם מי שצריכים שם רפואה? זה מעניין. לא יצטרכו, חכו. יהיה. הכל יהיה מסודר, רק שנייה. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים, יחיה. והיה הדגה רבה מאוד. כי באו שמה המים האלה, איזה מים? מבית המקדש, ויירפאו, וחי, כל אשר יבוא שמה הנחל. והיה, עמדו עליו דווגים, מעין גדי ועד עין עגליים. רואים את הציור של הדייגים עם החכות? עומדים שם בטרמפים ליד עין גדי, משטוח לחרמים יהיו. החרמים זה רשתות של דגים. אז יצטרך מישהו שם, זה פרנסה בפני עצמה, כי כל כך הרבה דגים יהיו שיריבו על הרשתות. משטוח לחרמים יהיו. למינה תהיה דגתם. כי דגת הים הגדול רבה מאוד. ומה עם המלח? ביצותיו וגבעיו ולא ירפאו. למלח ניתנו. אלה שצריכים לבוא לעשות מלח, יהיה להם שם ספה. יסדרו מקומות מסודרים גבעות, וזה יהיה, אם הייתי פיקורס, הייתי אומר הוליווד. יהיה הכל. יש שם גבעות של מלח, ויש שם עכשיו, ועל הנחל ישלח על שפתיו מזה ומזה, כל עץ מאכל. לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו. כדי פלאות, לא ייבול עליהו? אני מבין שכל עץ בסוף העלה נובל. לא, אז העלה לא ייבול. ואז הפרי לא ייתם. ומה יקרה אז? לחודשיו יבקר. כל ראש חודש. יהיו ביקורים. אומרים מה זה ראש חודש? לחודשיו יבקר. כי מימיו מן המקדש הם היוצאים. זה לא מים מהברז, שאחרי 30 יום, 40 יום, 100 יום, 200 יום זה נובל. זה מים מהמקדש.
והיה פריו למאכל, ועלה הוא לתרופה. זה דוד המלך רואה. כשאנחנו מדברים על בית המקדש, אנחנו נעצרים בחלומות שלנו בבית המקדש. אבל כשיחזקאל מתאר את המקדש השלישי, הוא שואל אותנו את מה אתם רוצים כשאתם מדברים על מקדש, את המקדש הראשון? או את המקדש השני? כולל מה שהיה שם בסוף? או שגם אתם מתפללים על מקדש שלישי? המקדש השלישי הזה הוא מקדש שמתחת מפתן הבית יוצאים מים חיים ומחלים את המוות מן העולם. אז יבוא תפקידו של האדם. נכון שחיכינו כל המזמור בבורכי נפשי שהאדם כבר ישיר? לא נעים לי לאכזב, הוא שר. יודעים מתי? הוא שר אחרי שהיה כבר כתוב המבית לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויישנו, אז הוא יתעורר לשיר. כשהכל התפרק, כשהגיע החורבן, אז הוא בא לעשות קינות ותיקונים. וזה הוא חזק. כשהטבע פעל והכל היה נורמלי, התפקיד היחיד של האדם היה לשיר. אתם יודעים מה הפשוט לשיר? לא לעמוד ולשיר. לחבר כל דבר אל המקור שלו. לשרשר את הכל. להחזיר כל דבר אל מקורו, זה כל מה שהוא היה צריך לעשות. התיאור של ברכי נפשי, זה בדיוק מה שראה האדם הראשון כשלקח אותו הקדוש ברוך הוא בגן עדן. והראה לו איך אף אחד לא אוכל אף אחד. והחציר נועד לבהמה והעשב לעבודת האדם. אתם אגב שמים לב שבברכי נפשי אין כאן אף חיה שנועדה לאכילה לאף חיה. למרות שבעולם הזה חיות אוכלות חיות. כי במזמור, למרות שהוא הזכיר את החיות שעובדות בלילה וחוזרות ביום, אבל הוא לא הזכיר אכילה, כמו בגן עדן. כי הוא דיבר על העולם המחודש, על העולם שבו האדם יכול שוב לחבר את העולם הקיים ולהכניס אותו אל השבת, ולהכניס את השבת אל העולם. לא נבראת בן אדם כי אתה חזק יותר מהאריה, או כי אתה מהיר יותר מהצבי, או כי אתה יפה יותר, לא יודע מאיזו חיה, כל אחד עם האסוציאציה שלו. נבראת רק מפני שאתה היחיד שיכול לתת לכולם שמות. שאתה היחיד שיכול לקחת את הכל ולרומם אותו. איפה פוגשים אותך? שאתה לוקח את העשב ועושה ממנו יין. מצוין, זה סוף התכלית שלך. שאתה לוקח את העשב ועושה ממנו שמן, ועושה ממנו לחם, מצוין. זהו, בזה זה נגמר? שכללת עוד קצת? מעשיך השם מרובים, ובזה אתה יכול להיות בדיוק כמו כל חיה אחרת. ההפך. היכולת שלך לשכלל את החיטה ללחם ואת הגפן ליין ואת העשב למה שהוא, זה גם מה שדי מפחיד אצלך. בשם היכולת הזאת אתה יכול גם להרוס יותר מכל אחר. איך נוהגים להגיד? קחו את כל החיות של ברכי נפשי יחד. את כל התורפים. שימו אותם ביחד. והם לא הצליחו לעשות מה ש... מפלצת היטלרה היית אחת עשתה בדקה. תנו להם יום שלם. תביאו אותם רעבים. בטח שיש לך כוח. אתה מחבר את הכוח הזה ונותן שם לכל? יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. אשירה להשם בחיי ראש חודש. הוא איננו חג רגיל. אתם יודעים מה יש בראש חודש? זה פילי פלאות ראש חודש. שאלנו למה ראשי חודשים עם זבחי רצון, עם אהבת עולם. כל כך ברור. כל חג, אתה מציין אירוע היסטורי שקרה. ראש חודש הוא אירוע שיקרה כל חודש. אתה כל פעם מגלה מחדש שהעולם מתחדש. תפיסת העולם שהעולם כפו, שאי אפשר לתקן, שאי אפשר לשנות, שאין מה לעשות יותר, שהמים המרים יישארו מרים, והמציאות תישאר מציאות. תפיסת העולם הזאת נגמרה. אתם יודעים מתי נצטווינו על ראש חודש? בשנייה שהודיעו לנו שפרעו הולך לסיים את תפקידו. באותה שנייה שהודיעו לנו פרעו מסיים את תפקידו, אמרו לנו, ולכם מעכשיו יש ראש חודש. עד עכשיו גם אם הייתי אומר לכם ראש חודש, לא הייתם מבינים מה זה. לחודשיו יבקר. תמיד אנחנו מצפים למקדש. אבל בראש חודש, אלה יהיו זבחי רצון. בראש חודש אלה יהיו שירי דוד אחרים. בראש חודש אנחנו נגיד אהבת עולם תביא להם. אני יודע מה זה אהבת עולם. חשבתי לעצמי שאולי אהבת עולם תביא להם. זה כל חג וחג שעם ישראל מציין, זה ודאי אירוע גדול לעולם, אבל זה קודם כל אירוע לעצמו. גם ראש השנה ויום כיפור זה קודם כל לעצמו. ודאי, החגים ההיסטוריים האחרים. ראש חודש זה לכל העולם. זה חידוש לעולם כולו. אהבת עולם תביא להם. אולי הפשט אהבת עולם תביא להם, זה כשנבין את ראשי החודשים, אנחנו נאהב את העולם. אנחנו פתאום נראה את הטבע אחר. אנחנו פתאום נבין כשאנחנו נעשה את התפקיד שלנו בתוך המציאות הזאת בטבע, אז אהבת עולם תביא להם. כל סיפור ראשי החודשים הוא בעצם לגלות שהעולם מתחדש ולאדם יש בו תפקיד, והאדם יכול לגלות את השכינה במציאות. כל חג אנחנו מזכירים את המקדש, אבל בראש חודש עוד יותר. בראש חודש אנחנו עצמנו בונים את זה. בראש חודש הזבחי רצון שלנו באים לידי ביטוי יותר מכל פעם אחרת. ההתחדשות. בעבודת בית המקדש נשמח כולנו. תמיד נשמח בעבודת בית המקדש. אבל זה אחרת. זה סיפור אחר, זאת שמחה אחרת. איך אמרנו בהתחלה? המשכן, המקדש, הוא בעצם הגילוי שהאדם יכול לגרום להשראת שכינה בעולם. זה הוושכנתי בתוכם. את התגלית הזאת מגלה הקדוש ברוך הוא למשה בענן. אגב, מתי הוא מגלה את התגלית הזאת בענן? מתי? נשמעת שאלה משונה, מה אני יודע מה היה בענן? כתוב, מקור 7, פסוק אחרון. הישכון כבוד השם, זה הפרק הקודם, פרשת משפטים. וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה מתי? ביום השביעי. שבת זה הזמן שהתורה ניתנת, מתוך הענן. ואז ויבוא משה בתוך הענן. שבת בימים היא בעצם המקדש בעולם. זה בדיוק אותו דבר. שבת היא מה שהופכת את הימים מסתם עוד יום ועוד יום ועוד יום להיום יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת. עולם שאין לו שבת, אין לימים שלו משמעות. היום יום ראשון, שני, שלישי, שמיני, עשירי, 100, 200, 300. משכן, מקדש בעולם, הוא בדיוק השבת בימים. בליל שבת הזכרנו, בקבלת שבת, אנחנו עסוקים בחורבן המקדש. כל אחד עודי, מהתחלה, מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי, התנערי, התעוררי, לא תיבושי, והיו לי משיסה שותייך. למה? כי החתונה הגדולה הזאת של מסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך, החתונה הגדולה הזאת שכל העולם ישתתף בה והמים יצאו מכאן, עוד לא התרחשה. רק שזה יתרחש, רק אז ימין ושמאל תפרוצי, רק אז יהיה בוי ושלום עטרת בעלה. מתי אומרים ברכי נפשי? לפני שהשבת יוצאת, ובראשי חודשים. לפני שהשבת בורחת לנו, אומרים את ברכי נפשי, כדי שיהיה טעם, ואפשר יהיה לקחת אותה הלאה. השעה הגדולה הזאת של הרבה דרבי של שבת, ובראשי חודשים, לחודשיו יבקר. ואז אפשר לחזור למגמה הראשונה הראשונה של משכן. לא קודם כל ועשו לי מקדש, אלא קודם כל ויקחו לי תרומה. אני רוצה משכן שהם כאילו לוקחים לי תרומה. איך שואלים חז"ל, הקדוש ברוך הוא צריך את התרומה שלנו? כן. אני רוצה משכן חדש שלכם. זה יקרה בכל המציאות. בראש חודש קוראים לזה מזבח חדש בציון תכין. ועולת ראש חודש נעלה עליו. חודש טוב.